רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית תיירות אקטואליה ופלברה, בהגשת ברוך קרקו.
שלום רב, מאזינות, מאזינים, צופות וצופים יקרים. אנחנו ברדיו סול. ראשית, התנצלות קלה. אני קצת צרוד מאחר וחזרתי מהדרכה מאוד מאוד מעניינת, מאוד מאוד ייחודית בהודו, מלפני ממש ימים בודדים. אז קבלו בהבנה את הקול שלי, ואנחנו ממש ממש נכנסים לשידור תיירות, אקטואליה ופלברה. אנחנו ברדיו סול. זהו הרדיו האינטרנטי הגדול והמוביל במדינה. אני שמח להיות אחד מ-40 השדרנים של אולפן רדיו סול ישראל, ואני מברך ושואף שכן ירבו. שמי ברוך קרקו, אני המגיש של התוכנית תיירות אקטואליה פלברה ומה שביניהם. איתי באולפן על הכפתורים והניהול הטכני שוקי אברהם, איש שיקר לי מאוד, סלל וסולל איתי את הדרך החדשה בתחום המדיה, שזה תחום שכל כך מדבר אליי. שלום לך שוקי אברהם. אנחנו בתוכנית מספר 4, לאחר הפסקה קצרה, כמו שאמרתי, מאחר והייתי בהדרכה מדהימה בהודו, ובמיוחד פסטיבל מדהים צבעוני, פסטיבל ההולי, שאנחנו תכף ונדבר עליו. אני מאחל לכולנו תוכניות רבות, מעניינות ומיוחדות, והמשך פורה לכולנו. חבריה, מאזינים, מאזינות, צופים וצופות, אני מתרגש, ותכף תבינו גם למה. הצלחתי עם מאמצים לא קטנים להביא איתי לאולפן אורח, ואני אומר לכם, היה לי קשה לשמור על ההפתעה שהאורח הזה ישב במחיצתי כאן באולפן של רדיו סול. האדם הזה פרץ לתודעתנו דרך ערוצי הטלוויזיה לאורך המלחמה, חרבות ברזל. אליהו יוסיאן, שלום לך והמון תודות על שנעתרת לבקשתי והגעת לכאן, לאולפן רדיו סול, בהגשתי.
שלום וברכה. תודה על הבמה. מעריך מאוד על כל המחמאות והגיבוי והתמיכה.
הכל מגיע לך. אני אומר לך את זה בלב מלא. הטלפון שלנו באולפן 03-677-3636. כמו כן, ניתן לשלוח הודעות בוואטסאפ, תוך כדי השידור. חברים, אנחנו משתדרגים משידור לשידור. הטלפון שלנו בוואטסאפ 053-807-1213. ניתן להאזין ולצפות בנו בשידור חי, באתר רדיו סול, באינטרנט, בדף הפייסבוק שלנו ובאפליקציה רדיו סול ישראל. כפי שהצגתי את עצמי, ברוך קרקו, אני עוסק בתיירות מעל 25 שנים, גם בארץ וגם בעולם. עוד בנערותי, בנוער העובד, ואני גאה על כך, כפר סבא. אני נוגע באקטואליה, אני נוגע בחיים, ואני נוגע בעוד המון 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 תחומים. כפי שאתם רואים, וזה נראה, אי אפשר להתכחש לזה, יש לי חיבור מיוחד לאנשים, לנושאים שלי, לספקי התיירות בעולם הרחב והיפה שלנו. ואת כל זה בניתי לאורך כל שנות עבודתי כמדריך בעולם הגדול, היפה והמדהים שלנו. חברים, אני טרם ספרתי את כמות המדינות שאני מדריך בעולם. להערכתי, מעל 50. ואני מיום ליום רק גאה ומעריך את העולם היפה והמדהים שלנו. אני אשתדל להביא כמה שרק ניתן את ניסיוני ואת אהבתי לתחום הזה, כאן, בתיירות, אקטואליה, פלברה, ומה שביניהם, ברדיו סול ישראל. ניתן לגוגל עליי, בגוגל, ברוך קרקו, בעברית ובאנגלית, שם תוכלו לקבל יותר אינפורמציות על עיסוקיי ופועלי. לאחר הפרזנטציה הזו, המנועים מתחממים, הם אפילו רועמים, אנחנו כבר מריצים על המסלול החם. תוכניתנו המעניינת תחבוק ארצות, יעדים וסיפורים מיוחדים ומעניינים. בתוכניותיי הקודמות, עם תחילת התוכנית, נתתי המלצה או המלצות לטיולים כיפיים בארצנו היפה. היום אני חורג ממנהגי זה, חד פעמי, מאחר, ואני רוצה להתחיל עם האורח החשוב לי מאוד, אליהו יוסיאן. שוב אליהו, או יוסיאן, אני מעדיף יוסיאן. שלום לך איש יקר.
שלום וברכה, אתה מוזמן ללכת על יוסיאן אם אתה אוהב יותר.
אני רוצה ללכת על יוסיאן. תן לנו קצת יותר ממך, קצת על חייך, קצת על העיסוק היומיומי שלך, ואני מדי פעם, כמו הישראלי מצוי, אתפרץ קצת לדבריך, כי אי אפשר בלי זה, אנחנו ישראלים. והנושא שאני רוצה לפתח איתך, זה את הנושא של האסלאם באזורנו, דרכך, ואת נושא האסלאם במדינות הראשונות שהתחלתי להדריך, כמו טורקיה, מרוקו, הודו, סין, כן כן חברים, גם בסין יש אסלאם. אני חזרתי זה עתה מהודו, כמו שאמרתי, בהודו, רק לסבר את האוזן, מעל 1.5 מיליארד תושבים, יוסיאן, 14% ממיליארד וחצי תושבים הם מוסלמים. לא נתפס.
ביחס לאחוזים המצב של הודו יותר טוב מאיתנו, אנחנו 20%.
אנחנו 20%. אבל אנחנו...
כמובן כולם נשמות טובות, כן? גם פה, גם שם.
כן. אבל יוסיאן, אני רוצה להגיד לך משהו חשוב. וזאת הנקודה שאני רוצה ללחוץ אותה מולך. אנחנו לא מסתדרים עם 2-3 מיליון ערבים מוסלמים. ובהודו מסתדרים עם מעל 200 מיליון מוסלמים.
כי הם יודעים איך להסתדר איתם.
נכון מאוד.
אנחנו חיי סושי.
אנחנו חיי סושי.
אז אנחנו לא יודעים להסתדר.
אנחנו לא יודעים להסתדר, לצערי הרב, ואנחנו לא מערבים, לא מדברים פה פוליטיקה.
לא, הכל
אנחנו
חברתי.
אנחנו מדברים אקטואליה.
חברתי לחלוטין, אקטואליה לחלוטין, לא קשור לפוליטיקה, לא צבא, לא ביטחון. הגאונות שלנו היה לפני כמה שנים, אפילו ביטלנו את ערבית.
כן.
הכי חשוב ללמוד על הצד הטוב ביותר אנגלית, לא שאני מתנגד.
כן.
כדי להיות הכי, הכי, הכי ג'ניפר, בדומה לשוודיה. אבל אם, אני תמיד אומר, אם שני מוחמדים יעלו לאוטובוס, מוחמד הראשון יגיד למוחמד השני בערבית, עוד שתי תחנות תירד אני רוצה להתפוצץ, 60 ישראלים יהודים יושבים באוטובוס הזה, אף אחד לא מבין, כי כולם רוצים להיות שפון שפון שוודיה.
אתה צודק.
כי אנחנו מזלזלים בתרבות של האזור, אנחנו מזלזלים בהוויה של הערבים, אנחנו לא רוצים להבין אותם, והכל נובע מחוסר מודעות.
אתה כל כך נוגע בנקודה שאני כנער, כשרק הסתיימה מלחמת ששת הימים, אתה יודע מה היה, אני ככפר סבאי, אתה יודע מה היה מגרש המשחקים שלי? העיר קלקיליה. הייתי נוסע עם אופניים לקלקיליה. לקנות מסטיקים. לקנות דברים שלא היו לנו בכפר סבא. פלאפל. בכלום כסף.
אתה יודע, אני מחבר לשיחה שלנו במסדרון, לפני שנכנסנו לחדר.
כן.
אמרתי כל פעם שאני מדבר בהרצאות שלי, אני 5 שנים מתעסק בהרצאות.
אוקיי.
אחרי 7 באוקטובר כבר הרבה יותר פרסתי על המסכים לצערי בגלל המלחמה. עכשיו מה הסיפור? תמיד תפיסת עולם שלי, שערי לבן, מבינים, מתחברים.
בהירי שיער, אתה מתכוון שיער לבן כמוני.
כן.
אני התחלתי לצבוע בלבן.
כן, את המשפט האחרון שלי כבר אתה שמת במשפט הראשון.
אתה צודק.
כי מבינים את עומק הדברים, כי אתם הייתם דור של מלחמת עצמאות וששת הימים ויום כיפור ומפייניקים. אתם מבינים מה זה רפולים ומה זה אריאל שרונים, אתם מבינים. עכשיו, מה הסיפור? היה לי איזה הרצאה באיזשהו מקום, ואבא בגיל 70 ובן בגיל 40 הגיעו. אך הגיע לשלב של שאלות וזה, אבא תמיד מהנהן שאתה צודק, אתה צודק. ואז הבחור, הגבר בגיל 40 שהיה ליד אבא, הוא אמר לו, אבא, איך הוא צודק? וכאילו עמדות קיצוניות וזה, אמרתי, אל תגיד קיצוניות, תרגיש בנוח, נכון? אני פשיסט, אני יהודונאצי, זה אמר, ואז חייך, אמר, לא אמרתי את זה, אבל אם אתה אומר כן, אמרתי, אבל אבא שלך מסכים. ואז הסתכל לאבא שלו, אמר, איך אתה מסכים? אבא שלו בגיל 70, אבל כשהוא מדבר על דברים שאתם לא נולדתם.
על דברים שאתם לא מודעים אליהם.
לא מודעים אליהם.
לא עכשיו, למדתם אותם.
לא למדתם אותם. עכשיו אני בגיל 43, אבל אני חינוך איראני. עליתי בגיל 23, אני גדלתי בחינוך מוסלמי של משפרות המהפכה. אני עדיין בחינוך האיראני, הטורקי, הסובייטי, אני בא משם.
בדיוק, בדיוק.
והמשם הזה קשור ל-30 שנים הראשונות של מדינת ישראל, המפייניקים שאתה נגעת אליו. החומוס, עכשיו מה הסיפור? הפלאפל, הדור הנוכחי, הוא לא יודע בכלל על מה אני מדבר.
זה נכון.
הלקסיקון שלו 4 מילים, אתה פאשיסט, גזען, שחור, עוד דוגמה. אני לא שומר שבת, אני חילוני.
גם אני חילוני.
בהתכתבות שלי בטיוטר, בחור השאיר לי תגובה מתחת לאחד הפוסטים. ואז אני לקחתי ברצינות. הסברתי על פי נתונים, על פי דוגמאות, על פי שיטת הממשל. בסוף רושם לי, אתה אידיוט משיחיסט.
אוי ואבוי.
רשמתי לו, איך אני יכול להיות משיחיסט? אני מתכתב איתך בשבת. הוא נעלם.
אני רוצה לחזור איתך חזרה להודו. כי הודו בשבילי זה עולם ומלואו. מי שלא היה באודו, או אפילו, אני אתן לך מהניסיון שלי, אני בפעם הראשונה שהגעתי לאודו, והדרכתי באודו, אני אומר דוגרי, היא לא דיברה אליי. הייתה לי בעיה להכיל את המגה מדינה הזאת על כל המרכיבים שלה. וכך היא נתפסת בעיני הישראלי, לא בעיני האירופאים. אני בקשר עם אירופאים. עם ספרדים, עם צרפתים, עם בריטים, עם סקנדינבים, עם איטלקים. כל החבר'ה האלה איתי ביום יום. ואני אומר לך, זה כל כך יפה לראות את מדינת הודו הענקית, את התת יבשת ההודית, איך הם חוגגים את הפסטיבלים של ההינדו, והמוסלמים לא מתערבים. המוסלמים לא יוצאים בהפגנות. המוסלמים מבינים איפה המקום שלהם, וההינדו יודע איפה המקום שלו. והודו זאת מדינת פסטיבלים. אני הייתי בקומבמלה לפני 11 שנים, באחת מארבעת הערים הקדושות, על הגנגס. קוראים לעיר הזאת אלאבד. פסטיבל קטן, יוסיאן. 50 מיליון איש. זה פסטיבל שנחגג 6 חודשים. 6 חודשים. אנחנו הישראלים, אתה יודע איפה ישנו? באוהל הודי, כמו בצבא. קוראים לאוהל הזה אוהל הודי. ישנו באשרם, באוהלים, עם גשם. וזה טיול של $4,500. אף מילה לא יצא מהישראלים. הם הבינו שאין ברירה אחרת. כי יש 50 מיליון הודים שבאים לחגוג את הקומבמלה. 1 ל-12 שנים. בעזרת השם, שנה הבאה, אני כבר מצוות על טיול הקומבמלה. אתה תהיה האורח שלי.
בעזרת השם. אתה יודע, אני רוצה לחבר את זה לאירוע ישראלי. לא מזמן, מי שעקב אחרי חדשות, אם אתה זוכר, בדואים בדרום,
כן.
יצאו עם גמלים ועם פטרולים ועם ג'יפים ועם נשק, ועשו תחרות של גמלים. לפני כמה חודשים היה, והתחרות הזאת שעשו בדרום, בבאר שבע וליד, כן. זה לא חוקי. אחד, כי אין מסלול תחרותי, ודבר שני, כי הוציאו כל החמולות את הנשקים שלהם על הגמלים ויורים באוויר ומתרגשים.
פנטזיה.
פנטזיה.
פנטזיה בדואית.
עכשיו, מה הסיפור? אני רוצה לקחת את זה לאירוע אחר לגמרי.
אוקיי.
בפוליטיקה חלק צעקו, אין משילות, אין משילות, למה עשו? צריך לאסוף נשק לא חוקי, התחרות הזאת לא היה מתואם מול משרד כזה, משרד אחר, זה חלק הפוליטי.
בירוקרטיה.
בירוקרטיה. חלק הלא פוליטי, או גם, הוא פוליטי, אמרו לחלק הראשון, אתם פשיסטים, משיחיסטים, אתם רוצים לדכא את הערבי דרום ישראל, גם זה פוליטי. בוא ננקה את הפוליטיקה, עכשיו חברתי, כפי שאמרת, הודו.
כן.
עכשיו מה הסיפור? ירדן. המספר, ההכנסה הגבוהה ביותר שלו, שלה, של ירדן.
כן.
בתיירות.
כן.
זה נכנס מתחרות של גמלים בירדן. זאת אומרת,
תחרויות גמלים.
כל המערביים שמגיעים לירדן, זה אחד היעדים הטובים שלהם בשביל הכיף.
אחד הענפים שמכניסים הכי הרבה כסף.
תחרות הגמלים.
דרך אגב, אני רוצה לחדד, יש כאלה תחרויות באמירויות, וגם שם זה מכניס הרבה כסף.
נכון.
יש כאלה תחרויות במרוקו, באזור רשידיה, בואכה מדבר סערה, האזור ארפוד, היכן שפעלה משפחת אבו חצרה, המפורסמת.
נכון. עכשיו, את הנתונים של סעודיה ומרוקו, אני לא יודע, את הנתונים של ירדן, הסכום, ההכנסה הגבוה ביותר בענף התיירות, זה זה.
מה אתה אומר?
עכשיו, מה הסיפור?
הנה, אתה רואה, אתה מחדש לי.
מדינת ישראל זה 20,000 קילומטר מרובע.
22, כן.
ב-22, ש-2 שלו זה ויכוח, התנחלות או התיישבות, אבל נניח. עכשיו, מה הסיפור? כולם רוצים להיות שפון שפון שוודיה, מערבי. מה עושים? בארים פותחים. כמה שיוקרתי. אמא מה? כל התיירות המערבית, איכות האירופי, אמריקאים ולמיניהם שמגיעים לישראל, הם לא רוצים ללכת לברים ופאפים. למה? כי יש להם שם.
יש להם את זה.
אז על מה מוכנים לשפוך כסף? על מה שאין להם. נכון. שמעניין.
הדיונות, המדבר.
עכשיו.
הצלילות.
אמת. עכשיו, מה הסיפור? מדינת ישראל 20/22,000 קילומטר מרובע הזה, יש בו שפע, שהשפע הזה תקוע בטמטום שקוראים לזה מערביזציה, הסושי. אם היו חכמים, לא משנה שר התיירות מי יהיה, שמאל או ימין, כן. לבוא לחלק את מדינת ישראל לשלוש גזרות. גזרת דרום הם בדואים. כן. לקחת 3 מהנדסים בדואים, לבוא להגיד, תקשיבו, יש לכם את המאכלים שלכם, יש לכם
את גם האירוח שלכם,
את האירוח שלכם, מלונאות שלכם.
את התרבות שלכם.
בואו, אנחנו משלמים לכם, תרימו לנו שלוש מלונות, דגם בדואי,
צודק.
עם תפריטים, דגם בדואי, עם תחרויות, דגם בדואי.
אתה יודע במה אתה נוגע עכשיו? אתה נוגע במלונות שעשויים מצמר אמת. גמלים אמת. בארפוד במדבר סהרה.
באתי להמשיך.
ששם,
אמת.
אתה יודע מי מגיע? הספרדים.
נכון.
האיטלקים.
אמת.
ובאוהלים הענקים האלה.
כי...
יש מקלחת, יש מים חמים.
הכל יש.
הכל יש.
אבל סגנון אחר.
מטורף.
כן, עכשיו זה גזרת.
אז טוב. למה אני... אנחנו חושבים בדילי? למה?
אנחנו לא חושבים בדילי, אנחנו לא חושבים בכלל. זה דרום. עכשיו, זה גזרת דרום שהיה יכול להיות סגנון בדוי.
צודק.
יש גזרת צפון, בצפון יש המון דרוזים.
דרוזים!
עכשיו, דרוזים גם יש להם את האוכל, מאכל שלהם, ליבוש ספק. שלהם, מלונאות, אירוח שלהם. תיקחו ארבע מהנדסים דרוזים, תחתמו איתם חוזה, טוב, תקימו לנו פרויקטים.
יוסיאן, אני חייב לקטוע אותך. לפני מספר שנים הייתה לי קבוצה של 25 דרוזים. ממסדה וממג'דל שמס. כולם עם, אין להם דרכון ישראלי. יש להם, יש להם דרכון כתום. כי הם כאילו לא תושבי ארץ ישראל, מדינת ישראל. סידרנו להם ויזה. זה היה טיול לסין. אחד הטיולים הטובים ביותר בקריירה שלי, ואני עם עשרות, אם לא מאות טיולים מאחוריי, באותם 28 שנות תיירות. וכעת... החבר'ה האלה לוחצים עליי, על הוריד, 50 גברים רוצים לצאת בשניים, שלושה מחזורים, לאן? עוד פעם לסין, אבל לאן? למחוז יונן, אזור טיבט, לאזורים היותר קשים במרכאות מבחינת תיירות. והאנשים האלה הם מורים לשעבר, בעלי עסקים, ותדע לך, כל דרוזי, נגעת בדרוזים, שזה עדה מדהימה, בעיניי. כל דרוזי כזה, יש לו מטה תפוחים, מטה דובדבנים, מפעל קטן לשייש, מוסך, החבר'ה האלה חרוצים, מה הביא אותם לחריצות הזאת? התנאים שהם חיים בהם. אתה בסייפה שלך...
תנאי אדמה.
כן, בדיוק. זה מה מלמד אותם.
כן, הפייניקים אמרו, קראו לזה עבודת אדמה סלש עבודה עברית.
אני מסכים איתך.
כן.
אנחנו נעשה פאוזה, אני חייב לקטוע אותך. אני פשוט מתרגש ואני רוצה שהמוזיקה שתיכנס לנו מיד, תרגיע אותי קצת, כי אני מתרגש, אני מודה ומתוודה. אני מתרגש לשמוע אותך במחשבות שלי. אתה שמת לב למה אני מתכוון?
נשמע פילוסופי מאוד.
נכון, אבל אני בן אדם הכי פשוט שבעולם.
איך על זה?
בוא נצא למוזיקה.
מאזינים לתוכנית תיירות אקטואליה ופלברה בהגשת ברוך קרקו.
יוסיאן, היינו בהודו. אני עוד לא רוצה לסגור את הסיפור של הודו, מאחר ואני רוצה לחדד לך ולמאזינים ולצופים שלנו איך הגיע האסלאם להודו. אז יש פה כמה הסברים. ההסבר הראשון, זה יצאו שבטים מאזור אפגניסטן, איראן של היום וכל הסביבה הזאת במאה ה-16 וקראו להם מוגולים, להבדיל ממונגולים. זה משהו אחר? זה משהו אחר. המוגולים האלו היו לוחמים עזי נפש, בעיקר על סוסים. הייתה להם את הטכניקה ליצור כלי נשק מפלדה שקוראים ליצור הזה, לא יודע אם שמעת על זה, היצור שעד היום להדגמה מייצרים בספרד, בטולדו, זה האומנות הדמסקאית. זה הפטנט, כן בדיוק, כמו שהראית, זה החרבות הגדולים שבעזרת אש למעשה מחסמים, כך קוראים לזה במטלורגיה, חיסום, מחסמים את הפלדה בעזרת אש, שימוש בשמן או מים או כל אלמנט צינון אחר, ועם כלי הנשק האלה, חניתות, מגיני מתכת לגוף, וכל זה למעשה, עם כל ההתחמשות הזו, המוגולים מגיעים להודו. ולמה להודו? בהודו יש הכל, יוסיאן. כמעט כמו באיראן.
ארבע עונות עם כל המשאבים.
יש את כל המשאבים. יש אבנים טובות. יש זהב. יש חקלאות מדהימה. יש מים מבין הנהרות הגדולים בעולם שבאים מטיבט. טיבט? סליחה. ההימלאיה, כן, טיבט. זה הגב הצפוני של הודו. מההימלאיה יורד הגנגס, אבל לא רק הגנגס. יורדים נהרות אדירים, והודו, נכון שיש בה קצת מדבר. למדבר הזה קוראים מדבר טר, ואחת הערים שהישראלים והישראליות מכירים בשולי מדבר טר, זאת העיר החמודה עם האגם הקדוש. העיר פושקר של כל תכשיטי הכסף, רובי וכל החבר'ה שהם השגרירים שלנו, מדריכי הטיולים בהודו, עוזרים לנו כשאנחנו נזקקים, אם אנחנו נזקקים. אותם מוגולים בונים מבני פאר ברחבי הודו, בעיקר באזור דלהי, אגרה, אוטר פרדש, אגרה, ובאזור רג'סטן. מתנת האהבה הגדולה ביותר משנת 1638 ועד היום שטרם ניתנה מתנה שכזאת, זה הטאג' מהל. שא ג'אן בונה מבנה מדהים, שיש יפהפה, צריכים משחק של אבן לבנה ואבן חול אדומה הודית, כל חומרי הגלם מהודו, שילוב של אבנים סמי פרשר, מה שנקרא, אבנים חצי יקרות, וכל זה לטובת מומתז מהל. מה אומר לך שמומתז?
מצוין.
איראן, לא?
כן.
בבקשה?
פורסית.
נכון?
הוא לא יודע מצפה אחרת.
כן, כן, כן. אז הדבר הזה, למעשה, אחד מפלאי תבל, הטאג' מהל, של למעשה, הקבר של אשתו, של שג'אן, שנפטרה, הייתה אהובה עליו מאוד, היא נפטרה בלידתו של הילד ה-14. ואני אומר לך, הביקור שם, ואני הייתי שם עשרות פעמים, כל פעם הלב, הריאות, כולי מתמלא עונג, מתמלא גאווה להבין, עוד לא היה חשמל. איך עשו את המבנה המטורף הזה? עכשיו, בקוראן ידוע שבתי תפילה הם כאילו על מים. אז שג'אן נתן את הכיוון של התכנון, שאם אתה מגיע לטאג' מהל, אתה לא רואה את הרקע של הטאג' מהל כאדמה. אתה רואה שמיים, כי באגרה אין ים, אבל יש שמיים. וזה נותן לך מבט כאילו שבית, כאילו הקבר הזה, המקום הקדוש הזה, נמצא מול ים. אני אקח אותך למרוקו. מרוקו גם כן, אסלאם לייט, אחד היעדים החזקים והאהובים עליי. ואני אומר לך ששווה גם שם להגיע לקזבלנקה, למסגד של חסן טני, חסן שתיים, שהוא נבנה בשנות ה-80, נחנך בשנות ה-90, והוא בנוי על אזור, גם כן, שיובש מהים. הרקע של המסגד השלישי בגודלו בעולם, שים לב, ים, מים. כי אני לא אכנס לקטע של הקוראן, כי כתר הקוראן או כתר המלכות הדתית תמיד יהיה מתחת ל... או סליחה, מעל מים, על מים. אז בואו נכניס עוד קצת לעניין משהו מוזיקלי הודי, ונמשיך, כי יש לנו עוד הרבה הרבה על מה לדבר בשידור הזה.
מוזיקה הודית זה אחד המוזיקות שאיראנים מאוד אוהבים את
זה. נכון. אני חייב לספר עוד רכילות קטנה. הייתה לי מטיילת מדהימה. אני מקווה שמותר לי לספר את זה. האימא של הזמרת שאני מאוד אוהב. האימא של ריטה. תקשיב, אני לא שוכח את האישה המדהימה הזאת. היא פרחה בהודו. היא הסתובבה שם, וזאת אישה מעל 75 היא הייתה, אם לא יותר, כשהדרכתי אותה בטיול. הייתה מטיילת מן המניין.
כי מבחינת טבע ויחסית תרבות ומוזיקה, איראנים מאוד מתחברים לאירוע.
אתה צודק. כן. אתה יודע כמה תיירות איראנית אני פוגש בכל טיול וטיול שלי בהודו? זה מדהים.
אחד היעדים המשובחים בעיני האיראנים.
נכון, כן. נכון. וגם האוכל די מדבר אליהם.
כי זה צבעוני ועם המון תבלינים.
צבעוני, תבלינים,
כן.
המון המון מן הצומח. רוב רובם של ההינדו הם צמחונים.
לצורך הדוגמה, אשכנזים לא יחזיקו מעמד בהודו.
אני אומר...
או הם יורידו משקל בגלל האוכל.
לך, אתה נוגע עכשיו בנקודה. ישבנו והתחלנו לאכול. התחלנו לאכול. וכועסת עליי אחת הבנות, ברוך, אשכנזיה.
מה לאכול?
ביקשתי לא פיקנטי, ביקשתי לא חריף. אמרתי, אני נשבע לך. הלכתי לטבח, אמרתי לו, תעשה לי טובה. בירייני ללא חריף.
הם לא יודעים.
אבל הוא לא יודע. כן. הוא כנראה, היד שלו עוברת ככה, ולוקחת חריף בלי שהוא ירגיש.
אין משמעות בלי תבלין. עכשיו אשכנזים שתסים שם לטיול, זה אסון בשבילהם.
אסון, אסון טבע, אסון קולינרי.
אני מכיר אחד שסגר דיל לחודש, ואחרי 3-4 ימים חזר.
חזר חזרה, כן. גם על זה שמעתי. כן. בואו נלך למוזיקה קצת.
אתם מאזינים לתוכנית תיירות אקטואליה ופלברה, בהגשת ברוך קרקו.
טוב יוסיאן, בוא אני אסכם ממש בקטנה את הסיפור של האסלאם בהודו, שהגיע על ידי המוגולים במאה ה-16, ולמעשה הם שלטו כ-300 שנה, עד שהם ניגפו, עד שהם איבדו את השלטון, למהרג'ות. זה עניין כבד יותר, אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך לקראת החזרה של הטיולים שלי, כי כרגע קצת חם בהודו, לא כל כך נעים לטייל ב-38 מעלות עם 80% לחות, וכמובן גם יותר ננתח את את המשחק, או בוא נאמר, את הכבוד שבין ההינדו לאסלאם. בינתיים, יוסיאן, מה עוד אתה יכול להחכים אותנו? למרות שאנחנו, אתה יודע, בכזה הרגשה טובה עם הודו וכל זה, בוא נחזור למציאות הישראלית. המצב נראה תקוע. המצב ממש קשה, העגלה תקועה בבוץ העזתי. תשמע, אני מבין, ואני לא פרשן צבאי ולא פרשן פוליטי, למרות שהייתי בצבא ואני רב סרן במילואים, עם שירות באמת באמת, שירות מילואים באמת מאוד 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 מכובד. אני שומע בין השורות של החמאס יש בעיית איתור של אותם 40 חטופים שעליהם אנחנו כבר מדברים שבועות. תן לי את מה שאתה חושב. מה אתה אומר?
מה אתה רוצה שיהיה?
אני רוצה, כמו כל המשפחות שהן אצלי בתוך הלב כואבות ודואבות, שהיקירים שלהם, כולל השכן שלי, אני גר בכפר סבא, שני רחובות ממני גר המשפחת גולדין, המפוארת, שאני מדי פעם רואה אותם בבית הכנסת מול הבית שלי, שכל אלה יחזרו הביתה, איך שהם.
אי אפשר. כי מדינת ישראל ניהלה מיום הראשון את החזרת החטופים, לדעתי, אני אמרתי מיום הראשון, בצורה לא נכונה. מדינת ישראל, אזרחי מדינת ישראל, פוליטיקה ישראלית, היא מאוד רגשנית. מרגש, הם מאוד מתרגשים. לא יודעים לנהל בקור רוח ומתחת לרדור. אני תמיד אומר את זה, עכשיו גם אני, בואו ננצל את הבמה ולהגיד, איראנים או המשטר האיראני יודע טוב מאוד את המנגנוני המשטר הציוני. כן. לוקחים סרטון של 30 שניות מאסירים, מהחטופים שלנו, זורקים ברשתות חברתיות. עכשיו, 30 שניות האלה ברשתות חברתיות רץ. מדינת ישראל גם לצערי, דמוקרטיה ליברלית.
יותר מדי.
יותר מדי מפמפמים את הרשתות. אנשים רואים את הסרטונים. יש חופש ביטוי, חופש דעה, חופש תקשורת, חופש עיתונאות. כל הפאנלים מפמפמים את 30 שניות הסרטון.
אתה מרשה לי להתבטא לא יפה?
כן.
חופש טמטום.
אני קורא לזה גם. לכן אני תמיד אמרתי, אני מתמד את ההתמערבות במזרח התיכון, עד הגרגיל האחרון. עכשיו, מה הסיפור יוצא? שעכשיו התקשורת, עיתונאות, פאנלים צריכים לבוא לתת כיסוי תקשורתי ל-30 שניות הסרטון.
כן.
נותנים כיסוי תקשורתי, מביאים את המשפחות שלהם גם עם בכי וכאב. 9 מיליון אנשים שיושבים בסלון, נקרא להם הלב.
זה נכון.
עכשיו, מה יוצא הסיפור? הפגנות. כולם יוצאים. דמוקרטיה, הפגנות. החזרת חטופים, עכשיו.
עכשיו.
עכשיו, דמוקרטיה ישראלית זה דמוקרטיה פרלמנטרית. מה זה אומר? כל מפלגה תלויה בכמות המנדטים שלו.
כן.
ממשלת ישראל, לא משנה ימין או שמאל, קבינט המלחמה רואה את ההפגנות. אז מה הוא אומר? בסדר גמור, בוא נשמע את התנאים של חמאס.
מלחמה פנימית. אני לא קורא לזה אחרת.
עכשיו, מה הסיפור? אני מגיע לזה.
אח מרים על אח.
עכשיו, מה
הסיפור? יד.
לא, זה לא צריך להתרגש. גם בתקופת מפאי מול אצל בן גוריון הוריד ספינה.
נכון.
אז זה אירועים טבעיים.
אבל זה נמשך מעל שנה?
גם שם היה 10 שנים, היו מלשינים אחד נגד השני אצל בריטים. מפאי ואצל. אז אין להתרגש. עכשיו, מה יוצא מצב שקבינט המלחמה, ממשלת ישראל בא ואומר, בוא נשמע את התנאים של חמאס כדי להחזיר את החטופים.
כן.
איראנים רצים, אומרים לחמאס, חכה, 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 אנחנו תסלח לי על הביטוי, תסלח לי על הביטוי, תצלחו לי על שידור חי, אנחנו מחרמנים ומחממים מבפנים את הישראלים.
ידעתי.
עכשיו, מה ברור? הסיפור?
זה המלחמה הכי טובה. לא צריך להפעיל פה שום טיל ושום נונטט.
עכשיו, ישראל רוצה להחזיר את החטופים כלשונך.
בכל מחיר.
איראנים הולכים לחמאס ואומרים תעלה את המחיר. למה?
נכון.
כי ישראלים רוצים להחזיר בכל מחיר.
היצע וביקוש.
נכון. עכשיו, חמאס מעלה את המחיר. בקבינט מלחמה, עדיין, למרות שאין שכל, יש כמה שיש שכל, באים ואומרים אסור להיכנע לתנאים של חמאס. ברגע שלא נכנעים לתנאים הגבוהים של חמאס,
כן.
זה אומר שהחטופים לא חוזרים. מה היה נכון לעשות מיום הראשון? שבמדינת ישראל אנחנו הגדרנו, ממשלת ישראל הגדירה מלחמה. תחת מלחמה אפשר להשתמש במובן הדמוקרטי בסעיף שקוראים לו צנזורה צבאי. אם היה מנהיג פוליטיקאים עם שכל, היו אומרים נושא חטופים תחת צנזורה צבאי. אף רשת חברתי, אף חדשות, אף תקשורת, אף עיתונאות, אף פאנל, אף אחד, אסור לו לדבר על זה. זה אומר, היו מרגיעים את החברה הישראלית. עכשיו, חמאס היה יכול לדרוש מחיר כזה גבוה, ברגע שהכל רגיל ורגוע.
ממש לא.
ואז מדינת ישראל הייתה יכולה לשלם את המחיר,
כן.
כי המחיר לא היה גבוה,
נכון.
והיינו מחסירים את החטופים. הבעיה שלנו, זאת ההתמערבות שלנו, ליברליזם שלנו, באמצע ג'ונגל שקוראים לו מזרח תיכון.
כן, מזרח תיכון.
זה תוקע אותנו.
אנחנו כנראה נשאר עם עוד הרבה שאלות פתוחות, יוסיאן. אני
נשאר
מקווה...
נשאר לבמה הבאה, בעזרת אנחנו... השם.
לגמרי, אתה יודע, אני רק... רוצה לנסות, עם הניסיון שיש לי, עם הניסיון שאני שואב מהאורחים שלי, עד מתי השאלות האלה תישארנה פתוחות? בינתיים, אני רוצה לסבר לך את האוזן. יש לי סיפור אישי. ויש לי סיפור אישי שאני רוצה לשתף גם את הצופות, צופים, מאזינות ומאזינים יקרים שלי. סיפור משפחתי שלי מצד אימא שלי, שקשור לאסלאם, ולמעשה, אם שמתם לב, כמעט האסלאם תפס לי את כל השידור. לאמי היו 6 או 7 אחים ואחיות. לצערי, אף אחד מהם לא נשאר בחיים. אמא שלי, הצעירה ביותר, היחידה. יצא לא מזמן שדיברנו, ואמא שלי מספרת לי, ברוך, תקשיב טוב. יש לך, כשעוד הדודה פני, אייטן בטורקית זה ירח. יש לך דודה מוסלמית באקחיסר בטורקיה. קפצו לי האוזניים. כי טורקיה הייתה המדינה הראשונה שהדרכתי באמצע שנות ה-90. אמרתי לה, על מה את מדברת?
מתי היא אמרה לך?
לפני 15 שנה. ואז היא אומרת לי, אדון ברוך, יש לך דודה יפהפייה, עיניים בהירות, גם אמא שלי. לא סתם, אנחנו כנראה בהירי עיניים. אמא שלי עם עיניים ירוקות. דודה פני, אייטן בטורקית, עיניים בהירות, אור בהיר ושיער קרוב לבלונד, חום בהיר. היא נחטפה באקחיסר, ואתה בטח מכיר את תרבות החטיפה שנמצאת עד היום. זה מין טקס שעושים אותו עד היום בטורקיה כטקס, והסיעו אותה לטורקי, שהפך להיות פועל בניין בגרמניה. זה לא הסוף, רגע. והוא היה מגיע אולי 2 עד 3 בשנה לכפר. ההורים שלי, תודה לאל, התמקמו בארץ, התפתחו, ותודה לאל, בעזרת 10 אצבעות של כל אחד ואחד מההורים שלי, הגיעו לגדולות, והצליחו לארגן מהמשפחה שלנו פה אני קורא לזה חובטים, חולון בת ים ראשון. הצליחו לארגן קצת כסף, ונסעו לבקר כל עוד פני הייתה בחיים, נסעו לבקר אותה באקחיסר, עם סכום כסף יפהפה, שעזר מאוד למשפחה הזאת, ואימא שלי ראתה, הגיעה לבית של פני, אייטן, וראתה אותה מכינה עלי גפן, ממלאת עלי גפן. אייטן לא כל כך זיהתה את אמא שלי, אבל כשהם התחילו לדבר, זה הפך להיות נהר של דמעות וחיבוקים והתרגשות, הלב היה יכול להתפוצץ. השורה התחתונה, מאחר ואנחנו ממש ממש מגיעים לקראת סוף התוכנית המדהימה הזאת, שאני עדיין מתרגש, אני לא מתבייש להגיד את זה, לדודה פני שלי, עליה השלום, ישנם 4 בנות ובן. זאת אומרת שיש לי בני דודים מוסלמים. איך שלא נראה את זה, כן? והנכדה של דודה פני, שמה זכרה, התחילה לקלף את השורשים היהודיים שלה, וכשהיא הגיעה לגיל 18, היא התכתבה עם בני הדודים שלי מחולון ראשון בת ים, ואמרה, אני רוצה לבקר את ישראל. הצלחנו לסדר לה כרטיס טיסה, היא הגיעה לארץ, שמה זכרה, היא הגיעה לארץ לבת ים, לחולון, לראשון, ובאחד מהביקורים שלה בקניון הזהב, אני עושה פרסומת לקניון הזהב בחולון, בראשון, התאהבה בבחור ישראלי. התאהבו, והם היו תקופה די ארוכה ביחד, ובסופו של דבר התחתנו, הביאו ילדים, אממה, היה לה קשה בארץ. היום הם גרים באיסטנבול. לא רחוק מאיסטנבול, באזור ים המרמרה, באזור שנקרא ילובה. אז תראה, זה סיפור אישי שלי.
הם מוסלמים דתיים?
האמא הייתה דתייה, כי האבא היה די דתי. היום אני יודע, ואני יכול לספר לך שבטיולים המאורגנים שלי בטורקיה, שהייתה יעד חזק מאוד שלי יותר מ-10 שנים, עד שהמזרח נפתח לי, הייתי חולף כל פעם בכביש המהיר, והייתי רואה את השלט אקחיסר. אתה לא מאמין איזה צביטה בלב זה היה עושה לי. הייתי מת, אבל לא יכולתי, לעצור או להיכנס עם האוטובוס לאמצע הכפר. אמא שלי סיפרה לי, ברוך, כשהגענו לשם היה טלפון ציבורי אחד, באמצע הכפר על עמוד, ליד המקולת. כשהיה טלפון מכל מקום, הרי בזמנו, כבר בזמנו, הטורקים יצאו לעבוד מחוץ לטורקיה, להביא פרנסה. אז זה היה מין כמו ילד תורן, שהיה קורא למשפחה הספציפית שהייתה מקבלת שיחת טלפון, לאותו עמוד טלפון מרכזי בכפר הקחיסר. היום אני יודע שזאת כבר עיר גדולה יותר, מכובדת יותר, קצת יותר תעשייה. בכלל, אני לא רוצה להתבטא, כי טורקיה זה גם כן חלק מאוד מאוד חשוב מההוויה שלי כברוך קראקו. בזכות המדינה הזאת, אני הצלחתי להתפתח הן כמדריך טיולים, הן כאדם ערכי שנפתח גם לעולם האסלאם וגם לעולם כולו. כי כמו איראן, אתה מכיר את איראן, אני מכיר את טורקיה כמו את כף היד שלי. שתי מדינות שיש ביניהן המון זיקה. שתיהן יצרניות ענק. שתיהן בעלות משאבים שכמעט endless, ללא סוף. מים, חקלאות, תעשייה. רק לצערי הרב, ראשי המדינות הללו מתמרנים את היתרונות הללו לא למקומות חיוביים.
זה לא ראשי מדינות. בוא לא נשכח שהעם בחר בהם. בצורה כזאת או אחרת, הטורקים, אבל הרוב רוצים את ארדואן. זאת האמת.
אבל תרשה לי לתקן אותך, אל תשכח את שנות ה-70, כשהשח הפרסי היה יושב.
אבל העם לא רוצה את המלך.
זהו, זה ההפיכה.
לכן זה לא קשור למנהיגים.
הוא לא היה קשור, מלך.
לא קשור למלך או למנהיגים של למנהיג, אותם מדינות.
מנהיג כשוכה, העליון.
אלא קשור לאירועים חברתיים תרבותיים שמתרחשים בתוך המדינות. ולפעמים מדינת ישראל מפספסת את זה.
כן, אני לגמרי לגמרי מסכים איתך. תקשיב טוב, יוסיאן, אתה עשית לי את היום. אני באמת, אתה לא הגעת מפתח תקווה, אני יודע בדיוק מאיפה הגעת, ואני רוצה להגיד לך, באמת מכל הלב, תודה רבה על זה שטרחת והגעת לפה. זה נסיעה, אתה הגעת ממקום יותר רחוק ממני, אני הגעתי מכפר סבא, שזה כלום. אתה הגעת עוד יותר צפונה ממני. אני מקווה ש... אני לא רוצה להישמע קלישאי, אבל אני מקווה שזאת התחלה של ידידות בינינו. אני מבטיח לך, איפה שאני יכול לעזור ולקדם אותך, אני הראשון שיעשה את זה, כי אני יודע להעריך אנשים. עשית לי דבר גדול, ועוד פעם אני רוצה לחזור עם חיוך גדול. אני לא יודע איך החזקתי מעמד, ואפילו לשוקי, שנמצא איתנו פה, שהוא בא למקום, לא סיפרתי לו. עד שלא ראיתי אותך כאן מגיע, לא סיפרתי לו שאתה עומד להגיע.
מעריך מאוד את כל החום והאהבה והבמה והגיבוי ממך ומהמון במדינת ישראל. אני פוגש את זה יום יום ומעריך אתכם מאוד.
עוד דבר אחד קטן, אני גונב עוד דקה. אני חייב בדקה לספר למאזינים, לצופים, לצופות ולמאזינות, שההיכרות שלי איתך הייתה בתור, תקשיב טוב שוקי גם אתה, בתור לקניית כרטיס לבית קולנוע בחדרה במוצאי שבת, ואתה אמרת לי, העניין סגור, ואתה לא יודע מה זה עשה לי. זה היה לפני שנסעתי להודו. כל החודש האחרון הזה, זה ביעבע בי, זה רתח בתוכי. שוב, אני באמת באמת רוצה להודות לך, ואתה יודע מה? תראה, באמצע השידור אני משתולל. בוא נלך לאכול איזה אוכל פרסי, עליי.
אוכל פרסי, איפה יש פה?
אין. אני אמצא לך, יש גוגל, דוקטור גוגל. חברים, גוהר, נכון? יש. יש, אני מזמין אותך.
נבדוק יחד.
חברים, לצערי, האויב הכי גדול שלי בחיים זה השעון. אנחנו מסכמים, אבל זה סיכום ביניים. אני רוצה להודות לך, שוקי, שהיית על הכפתורים. אני נתתי לך רשימה של איזה 10 שירים, בקושי שרפנו 3 שירים. יוסיאן, שוב, 1,000 תודות.
שוב,
תודה לך. ואני מתנצל שוב בפני המאזינים על הצרידות הקלה. אני מקווה שלשידור הבא, הגרון שלי יהיה הרבה הרבה יותר צלול. תודה רבה על ההקשבה. תודה רבה על ההאזנה. תודה רבה על הצפייה. שוב, השידור הזה נמצא בפייסבוק, נמצא בגוגל, נמצא בכל מדיה אפשרית, ותאזינו לי. ואני אשמח לביקורת מכל סוג שהוא, חברים. ויתרה מכך, בואו לטייל איתי בעולם. תודה רבה, יום טוב, ושיהיה לנו סוף שבוע עם בשורות טובות, יוסיאן.
אמן. ניצחון וביטחון למדינת ישראל, ולמירוש גם מאחל חג חירות שמח.
כן, גם אני מאחל כמובן לקהל שלנו חג פסח שמח, כשר, משפחתי ובטוח.
אמן.
שמעו, שמעו קטע, יום אחד אני פוגשת מישהו, אומר לי, אהלנו הסלן, עדנה, בואי לסיבוב בית.
אני הלכת המציע לי ללכת לסיבוב, אחת כמו חמותות מסובבת בניגוב, לפתוח את האוזניים ולהיות קשוב, מדבר על עצמך, אבל זה לא חשוב.
אהלנו הסלן, עדנה, למה ככה לא יפה?
זה יפה, זה יפה, תאמין, תאמין, לא צריך כל אחת להזמין, להזמין, תזורק מחמאות משמאל לימין, תודה רבה, אני יודעת. מרה מרה שעל הקיר, מי נראית הכי נדיר?
טקטום חמסה חמסה יש לך יופי לא נורמלי למה את עושה חיים קשים
לא עושה חיים קשים אבל אני אוהבת להעיף ראשים אני לא מתאמצת וזה כבר מרשים
כמה זה עלה?
זה עלה 30 שקל באתי לעשות פה בלגן אני נשבעת ואם מישהו מדבר על הישר אני יודעת כבר היו מיליון כמוך שהציעו לי את הבת אז מותר להסתכל אבל אסור לך לגעת
מרה מרה שעל הקיר מי נראית הכי נדיר בעיר מרה מרה שעל הקיר
נכון אני הכי יפה בעיר?
טקטקטום, טקטה, טקטום, טום, טקטקטום.
חמסה.
חמסה.
אני לא יודע אם אמרו לך, את נראית כמו סוכריה.
אל תקרא לי מתוקה, לא מחכה לך דקה.
אני לא יודע אם סיפרו לך, אני גבר מפה.
טקטום טקטה טקטום טום טקטקטום טום 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 טום
חמסה
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 כל האור
רדיו סול סיוע יר הרדיו של ישראל